בעזרת השם מתייחס היום לפרשת בו בפן אחד של הגאולה, הוא הנושא העיקרי בעם ישראל. הרי מבריאת העולם כבר כתוב שרוחו של מלך המשיח מרחפת על פני המים, זה רוח אלוהים, ולכן הנושא העיקרי שלנו צריך תמיד להישאר בעניין הגאולה של עם ישראל, איך להביא את העולם למצב של גילוי מלכותו יתברך, ולשם כך אנחנו צריכים לפעול כמה שאנחנו יכולים, בעזרתו כמובן להביא את החוכמה האלוקית, להחיות אותה כאן בעולם הזה. אז כתבתי כמה עניינים בעניין הגאולה, לעזרת השם אני עובד על זה בזמנים האחרונים באופן יותר מרוכז בנושא הזה, כי זה הנושא העיקרי של עם ישראל וכל הנושאים בעצם קשורים לנושא הזה מקרוב או מרחוק. כשלומדים הנושא של הגלות והגאולה חייבים להתייחס למה שקרה במצרים, כי שם נמצא שורש העניין. כן, הגלות של מצרים והגאולה משם, זה בעצם שורש העניינים. אנחנו יודעים שאם אנחנו צריכים לצייר את כל הגלויות, הגלות של מצרים לא מופיעה בגלל שהיא קוצו של יוד. כנגד יוד כבד כ, האותיות של שם הוויה, יש לנו ארבע גלויות וארבע גאולות. כלומר, יש לנו גלות בבל, גלות פרס ומדי, גלות יוון וגלות אדום וישמעאל. ארבע, יוד כה וו כה. אז איפה גלות מצרים וגאולת מצרים? אומרים חז"ל, היא לא עולה בשם, למה? כי היא שורש לכולן. ולכן היא כנגד כותו של יוד. לפני שאני כותב את יוד של שם הוויה, אני כבר מתייחס לעניין של מצרים. כלומר, זה אב טיפוס של כל מה שאנחנו מדברים בגלות וגאולה. לכן חייב וחשוב מאוד ללמוד את הנושא הזה בעומק, לעומק, כדי להבין מה זה הגלות ואיך אנחנו יוצאים ממנה. הרי כתב לנו המהר"ל זצ"ל בנצח ישראל שכדי להבין את עניין הגאולה צריך להבין את הגלות, כי לימוד ההפכים הוא דבר חשוב. אם כן מצרים משורש העניין, וכמאמר הנביא מיכה, כאמת אתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. כמו הימים של יציאת מצרים, כל העניין של הנפלאות, נפלאות זה נון פלאות, כלומר כל הפלאות שיהיו בעולם, שהן מעולם גבוה מהעולם שלנו, מהמדרגה הנקראת נון, הרי העולם שלנו זה שבע, שביעיות, שבע כפול שבע זה תמיד עולם של מידות, 49, אבל כשאנחנו עולים מדרגה אחת יותר גבוה, אנחנו בעצם עוברים מעבר לנהר. אנחנו עולים למדרגה העליונה שהיא אינסופית, היא מדרגת הנון. אז אראנו פלאות, כן? נון פלאות. נפלאות זה נון פלאות, כלומר כל הגאולה היא בהופעת המדרגה העליונה שעוברת את מדרגת החומר, אבל היא יורדת ומשתלבת בתוך החומר. במילים פשוטות, גאולה זה להביא את מה שמעבר למידות אל תוך המידות. אם אני לא מביא את מה שמעבר למידות אל תוך המידות, כלומר חי את המחשבה האלוקית כאן בעולם הזה, אז אי אפשר לדבר על גאולה, זה עדיין גלות. גלות זה דבר שהוא סתום ולא יכול להיפתח. כשהוא נפתח, כשהוא מתגלה, כשהוא מופיע מן הכוח אל הפועל, אנחנו מדברים על גאולה. אז אין רק גאולה של עם ישראל, יש גאולת אדמה, יש גאולה של כל מיני נושאים. כשהנושא יוצא מהכלא שלו, הוא נקרא בתהליך של גאולה. יציאת מצרים מופיעה ב-50 מקומות בתורה. ככה כתוב בתיקוני זוהר. למה? כנגד המדרגה הזאת של חמישים. כלומר, התורה נתנה לנו רמז, והזוהר מגלה לנו את זה, שיציאת מצרים מופיעה בתורה 50 פעם. תסתכל בתורה, 50 פעם מופיעה יציאת מצרים. למה? כדי להראות לנו שהיציאה ממצרים חייבת לעבור דרך הנקודה הזאת 50. בסוד מה שכתוב, החמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. כך אומר הזוהר שם. כלומר, כשאתה קורא את הפסוק הזה, בפשט, זאת אומרת שהם יצאו חמושים, אבל אומר הזוהר הקדוש שהם יצאו בסוד החמישים. מי שלא נגע בנקודה שהיא מעבר לטבע, לא יכול לצאת ממצרים, כי מצרים חונקת בתוך מציאות של טבע. ולכן, העניין של הגלות במצרים זה להיות כל כולו בתוך הטבע, קבוע בתוך הטבע, טבוע. עד כדי כך שהוא חסום, סגור, ולא יכול להתנתק מהדבר הזה, לא יכול לצאת. לכן מה זה המזל, כן, שמה במצרים? כל המזלות שולטים. וראש המזלות, התלה, כן, שהוא מופיע בחודש ניסן, הוא האלוה של מצרים, כלומר המזל הראשון, הם עובדים למזלות, זה נקרא עובדי כוכבים ומזלות, ולצאת משם ולהשתחרר מה... כפייה הזאת של המזלות על עם ישראל. ולכן הדבר הראשון שאנחנו משיגים, שאנחנו יוצאים ממצרים, זה שחרור משליטת המזל עלינו, ולכן נכתב, אנחנו אומרים, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה החודש הזה לכם? מכיוון שהוא ראש לכל המזלות, אז הוא הגיבור של המזלות כביכול, הקב"ה אומר לנו, החודש הזה לכם, זה מתנה זה בשבילכם. זאת אומרת, אפילו ראש המזלות אתם שולטים עליו עכשיו. משמע, שהצלחתם לצאת מהמדרגה של השליטה, של המזל, של הזמן, עליכם, למצב של שחרור, של חירות. לכן מופיע 50 פעם העניין של יציאת מצרים. זה ידוע, כי מספר 50 בא ללמד על המדרגה שהיא למעלה מן הטבע. תמיד כשאנחנו שומעים 50 זה למעלה מן הטבע. קיבלנו תורה ביום ה-50, כלומר תורה באה ממקום עליון. לומר לך שהשגת מדרגת הנשמה, רק היא מאפשרת יציאה מן המצר ושחרור המי. כתבתי לכם את זה במודגש, כי מצר ומי ביחד זה מצרים. אז מה זה מצר ומי? זאת אומרת שכש... אדם נמצא במצרים, הוא קלו. המי שלו, המהות הפנימית שלו, כמה זה בגמטריה? 50. תשימו לב, המדרגה שנקראת 50 אצלו נמצאת במצב. ביחד במצרים. אל תחשבו שמצרים זה רק מקום גיאוגרפי. מצרים זה מדרגה שחולקת את המי, את הזהות הפנימית של האדם, ומונעת ממנו כן להתגלות החוצה. זה נקרא מיצר של מי. כשאנחנו יוצאים מהמיצר הזה, מן המיצר קראתי ענני במרחביה, כן, אז אני בעצם יצאתי ממצרים. עכשיו הזהות הזאת, אם אני לוקח את נפש האדם, את נשמת האדם, זה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כן, הסברנו כבר פעם שעברה, שהמדרגות של המשמה. מאיפה מתחיל המי הזה? מפה. מכאן ומעלה. כל עוד ולא עליתי עד למדרגה הזאת, אין אפשרות לצאת ממצרים. אני אומר לכם במילים פשוטות, אם לא יוצרים קשר עם הנשמה הפנימית שלנו, אנחנו לא יכולים להשתחרר משום כלב. רק מי שנוגע בנשמה, רק מי ש... בא למגע עם נשמתו, שומע את כל נשמתו, חודר פנימה, בסוד לך לך. כשאתה בא ברוך אומר לאברהם לך לך, הוא אומר לו לך לך, תחדור לעצמך, תכנס פנימה, שמה אתה תמצא את המי הזה, את הנשמה, אז אתה זוכה לבנים, אז אתה זוכה לכל מה שאתה רוצה. כלומר אתה יוצא מהמצרים, ולכן לא בכדי כתוב שהמצא מתגמינות שלך בפסוק ויוצא אותו החוצה ויאמר לו ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם כל יהיה זרעך מעל הכוכבים. כן? זאת אומרת, צא מעל הכוכבים, מעל המזלות, תשתחרר. תעשה יציאת מצרים פרטית בינתיים. כי אתה שורש כלל ישראל, אז זה לא כל כך פרטי. ומה שתעשה אתה בקטן ובעיר אנפין, עוד מעט תתרחש בגדול. אצל כל עם ישראל היוקעים ממך. כלומר, מי שלא חודר פנימה לנשמה, לא מסוגל לגלות את המי, אז הוא נשאר במיצר. לענייננו, מי שלא לומד בדור הזה פנימיות התורה, שזה נשמת התורה, הוא לא יכול לגלות גאולה, הגאולה קשה בשבילו. ולכן כתוב בזוהר הקדוש, בדע ספרה. בזכות ספר הזוהר, יזכון ישראל ממגלותה ברחמים. רק מי שיתעסק בתורה הזאת הפנימית בדור הזה, כן, כמובן כל אחד לפי המדרגה שלו, אנחנו לא מתיימרים להיות לא מקובלים ולא שום דבר, אבל מסתדלים בשיעת הדשמיה, להסתדל ככל אשר תשיג ידו בחוכמת הקבלה, כך אומר הבן ישחי בדעת ותבונה בהקדמה. ולכן זה מה שמאפשר לנו לגעת בנקודה הנשמתית ולצאת ממצרים ברחמים. ככה כתוב בתיקוני זוהר. וזה חוזר פה. רק הנקודה של הנשמה משחררת את האדם. מי בגמטריה 50? במילים אחרות, ניתן לומר, כי יציאת מצרים היא גילוי הזהות הפנימית של ישראל, דהיינו, את העניין האלוהי המתגלה דרכו בעולם. יש עניין אלוהי שמתקדם בעולם, ואנחנו אמורים לגלות אותו. כי אנחנו עם מיוחד שנברא בשביל זה. כמו שכתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו באנו לספר תהילת השם. איך אני מספר תהילת השם? אני צריך להיות צינור שמגלה תהילת השם. כמה שהצינור נקי, כמה שתהילת השם עוברת ומתגלה. כשסגולת ישראל, שהיא סוד החמישים, זו סגולת ישראל, כן? המי הזה? זה נקרא סגולת ישראל, זה סוד החמישים. אנחנו קוראים לזה באופן אחר 50 שערי בינה. כן? הבינה הזאת, העליונה, הנשמה, יוצאת מן הכוח אל הפועל, אזי מגעלים. זאת הגאולה. לגלות את המדרגה הפנימית הזאת, את התוכן, את היסוד הישראלי. סגולה זו היא סוד השמות. מה זה שמות? מה זה שם? כשאני קורא למישהו בשם, בשמו, אני בעצם מתייחס לנשמה שלו, לא לגוף. לגוף אין שם. למהות הפנימי של האדם יש שם. עובדה, אפילו כשאדם נעלם מן העולם הזה עד 120, אנחנו תמיד אומרים לעינוי נשמתו, ואנחנו אומרים את השם שלו. אז של מי השם? של המהות שלו, האמיתית. מהותו של האדם זה הפנימיות שלו. וזה נקרא שם. לכן אנחנו לומדים בספר שמות, שזה בעצם מהווים את התוכן הפנימי של כל דבר. בשם כלול הכל. לכן אומרים לנו חכמים ברמז, שם יכול להיכתב גם שם. כלומר זה נותן לי כיוון. כשאני יודע את השם של דבר, אני יודע את ההגדרה שלו, אני יודע את הכיוון שלו. לכן אני צריך ללמוד שמות. כשאני לומד שמות, אני יודע להגדיר את הדברים, לתחם אותם ולהחיות אותם, לתת להם את החיים. מה עשה האדם הראשון כשהקדוש ברוך הוא ברא אותו? כן, שהראשונה הוא צבר אפרו, שהשנייה וכו' וכו'. כותבת הגמרא שהוא נתן שמות. מה זה נתן שמות? היו מעבירים לפניו בעלי חיים והוא היה מגדיר אותם. אומר המדרש, זאת פרה. פרה זה לא פשוט להגדיר, הקדוש ברוך הוא יראה את הפרה למלאכים, המלאכים לא ידעו להגיד פרה, כי פרה זה צירוף של שלוש אותיות. מאיפה אתה יודע שקוראים לזה פרה? אתה צריך לדעת את כל התוכן של הפה, הרס וההט כדי להגדיר שהפרה היא פרה, כי בשם הזה הכל תלול. כלומר אם אני לא אומר פה, רס, הן, אני יודע בדיוק מה זה פרה. ואדם הראשון ידע לעשות את זה, איך? הייתה לו חוכמה כל כך גדולה שידע להגדיר דברים. כשאתה יודע להגדיר דברים, לומר אותם בפה מלא, אתה מראה על חוכמה גדולה. חוכמה זה ידיעת ההגדרות. לכן אני לומד שם.
אם אני לומד שם, אני מבין שהשם הוא תוכן, הוא פנימי. אתם רואים שבנשמה השם המרכזי זה שם.
כלומר, נשמת האדם זה שמו. השם זה הנשמה. אז השם מורה על כיוון ועל תכלית. ומעשר השם, חז ושלום עם השם נמצא במעשר, הוא סוד גלות מצרים, ושחרורו הוא סוד הגאולה. אז את מי אנחנו משחררים בעצם? את השמות. אני צריך לשחרר את השם שלי, כי השם שלי זה השם שלי, זה הכיוון שלי, ואם השם הזה הוא נמצא בגלות, אז אני בגלות. אז אני צריך ללכת למצרים כדי להוציא, כן, לברר מה אני בעולם הזה ולאיזה כיוון אני צריך להתקדם. דע מאין באת, ולאן אתה הולך. על זה נאמר, תשימו לב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר הזוהר הקדוש, מי בא למצרים? השמות. לא כתוב ואלה בני ישראל הבאים מצרימה. כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז מי נכנס למצרים? השמות. אתם תנו לב לסוד הזה? אנחנו חושבים שסתם בני אדם נכנסו למצרים, ובני אדם יוצאים ממצרים. זה נכון, אבל בתוכן הפנימי. כלומר, בשם. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. השמות דייקה הם אלו שבאו מצרימה. ואותם צריך לגאול. אני גואל שמות. הריגל כותב בספר הליקוטים. להיות כשבעים פנים לתורה. באחד מהם רמז. הנה ירידת בני ישראל למצרים רומד אל הוולד בעודו בבטן אמו. תשימו לב, הארי הקדוש אומר לנו, אני אסביר לך מה זה יציאת מצרים, מה זה גלות מצרים, כמו הוולד בתוך הבטן של האימא. בין המצרים, מה זה המצרים עכשיו? כמו מצרים, זה בתוך הבטן של האימא. מה קורה כשאישה בהיריון? בעצם נכנס לתוך הגוף שלה שם, כלומר נשמה. והנשמה הזאת מתפתחת, מקבלת גוף בתוך הבטן של האימא. עכשיו, הנשמה הזאת הייתה חופשייה. היא עכשיו יורדת לעולם הזה ומכניסים אותה בגוף של אישה, וזה נקרא מצרים. כלומר, היא יורדת למצרים, למצרים שלה. כמובן, כל תהליך ההתפתחות של הוולד, זה תהליך של עם ישראל במצרים, בעבודה קשה, בחומר, לבנים וכו' וכו' וכו'. וכשהיא תלד, זה נקרא יציאת מצרים. קריאת ים סוף. בסדר? שהמים נופלים, והדם וכו' וכו'. זאת אומרת שפה אנחנו רואים גישה אחרת לחלוטין. שגלות וגאולה זה לא רק מה שאנחנו חושבים. אדם נמצא במקום והולך למקום אחר. יש פה שחרור על ידי כניסה קודם כל לעשות עבודה. אז בעודו בבטן אמו, הוולד הוא נמצא בין המצרים ההם, וכאן זה נפרש מה שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר הארי הקדוש, זה רמז לכל הנשמות שבאו לתוך המצרים, כמו תינוקות שבאו לתוך הבטן. הוא מסביר שם, שהם כוחות הנשמה, כן? ואלה שמות, הבאים אל תוך המצרים של הגוף. את יעקב, מה זה את יעקב? זה הפסוק בספר שמות, כן? בהתחלה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מה את יעקב? איש וביתו, באו. מה זה את יעקב? עם יעקב, אומר הארי, שהוא רמז אל היצר הטוב. כלומר, הנשמה באה עם עזרה. את יעקב, עם יעקב. יעקב בא לעזור לנשמה. ואמר הבאים, ולא אמר שכבר באו, כלומר הוא מדבר בהווה. ואלה שמות בני ישראל הבאים, כלומר שבאים עכשיו כל הזמן, ולא כבר בעבר, לפי שהוא התברך יוצר רוח אדם בקרבו. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יוצר רוח אדם בקרבו? כי כל עוד האדם הולך וגדל, כן הנשמה הולכת ונכנסת בקרבו. אל תחשבו שהנשמה הייתה למעלה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא עשה גוף, והנשמה נכנסה לתוך הגוף. לא. יש לנו פסוק, אך בצלם התהלך איש, כשאדם הולך ברחוב, אם היינו מסוגלים לראות, היה לו קו של אור שמחבר אותו מן העולם הזה עד שורשו למעלה בעולמות העליונים. והקו הזה בעצם הוא כמו חוט של אור, שדרך החוט הזה הקדוש ברוך הוא מוריד לנו עוד חלק מהנשמה כל יום. כל פעם שאני הולך ומתקדל, נוזל ונכנס בתוכי, כן, וזה מה שעושים גם לגדל אותי, זה מה שעושה את כל ההפרש בין אתמול להיום. אם אני פותח היום ספר ואני מבין יותר מה קרה מאתמול להיום, איך קיבלתי חוכמה? מה זה הביטוי הזה? קיבלתי עוד חלק מהנשמה.
טוב שנשם אין טוב, יום הרע זה כמו לזמר, שזה תקבל מ...
נכון, תמיד, 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 תמיד זה יורד. אז כמה שזה מתרבד? סליחה? זה חג ושלום כשאדם מאבד את הצלם שלו. כשאדם חג ושלום הוא בסכנה, או שהוא עשה חטא, אז הצלמים שלו יוצאים מהגוף, כאילו מתנתקים מהגוף שלו, אז הוא בסכנת חיים. כי במקום שהנשמה באמת יורדת, אז חג ושלום היא מתנתקת מהגוף. אז המקובלים שיודעים לעשות תיקונים, מחזירים את הצלמים אל תוך ראשו של האדם, ואז פתאום הוא מקבל צבע. כן? אז אנשים שיודעים לראות את זה רואים, מי שלא רואה, לא רואה, הוא רואה בן אדם תמיד אותו דבר. דרך אגב, כתוב בספרים הקדושים, שאם אתה הולך ברחוב וכלב נובח עליך ורוצה לתפוס אותך, זה בגלל שאין לך את הקו הזה מספיק חזק. אז הוא חושב שזה עוד כלב. הוא לא רואה שאתה בן אדם. אם היית בן אדם, האור שלך היה מאיר כל כך חזק, החיבור למעלה, שהכלב בכלל לא היה מתקרב. אז הוא חושב שזה עוד כלב רק שעלה קצת, על שתי רגליים, במקום על ארבע. בר מינן. לכן צריך להיזהר, וזה נקרא אך בצלם מתהלך איש. כלומר, יש לנו נזילה של נשמה כל יום. כל יום, כל יום, עוד חלק ועוד חלק נוזל. אתם עושים, אם אתם שמים שמן ורוצים שהשמן ייכנס לתוך בקבוק, אתם שמים חוץ. ואתם לוקחים 100 בקבוק שמן למעלה, והשמן נוזל דרך החוט ונכנס לתוך הבקבוק. ככה אתם לא שופים שום טיפה החוצה. ככה עושים. ובדיוק ככה הנשמה נכנסת.
זה לחוץ של חסד נגיד, אתה גם...
זה נקרא חוץ של חסד.
אבל מה?
מצוך עליו.
זה היה מוצאים שם בתורה בלילה מצוך עליו. אני כל אדם מצוך בלילה.
נכון, כי בלילה יש מדרגה עליונה שהיא מתעסקת בדבר הזה. כלומר, הלימוד של הלילה, בגלל שהוא בשקט וזמן שאנשים ישנים, אין גלים שמפריעים, כן? ולכן הלימוד שלך בלילה הוא פי הרבה מהלימוד ביום. ולכן כתוב שבלילה אנחנו לומדים דברים יותר פנימיים, שהם יותר בריכוז ובלחש, בשקט. גם יש תיקונים כמובן, כן, תיקון קראת, זה כל מיני תיקונים למי שלומד בלילה. זו זכות גדולה ללמוד בלילות, כדי לעשות את התיקון הזה, וזה מביא עוד יותר חיים. לכן חוץ של חסד משוך עליו כל היום, למחורת, בגלל שהוא הביא על עצמו הרבה שמן. שמן זה חוכמה, והחוכמה הזאת היא מתגלה. כן? חוכמת אדם, תאיר, פנם.
כל ספר שלא נוגע בו, היה פשוט הופך להיות דוויץ, כי הידיים שהיו שומניות. לא זה היה, שומניות.
שמן משחת קודש, אז זה נקרא חוכמה. בסדר? אז כל העניין הזה הוא דבר חשוב מאוד. לזה אמר הבאים מצרימה. למה הבאים? כי זה בהובד. תמיד זה בא. תמיד זה יורד. אמרנו שמצרימה זה הגוף. כי כוחות הנשמה באים מעט מעט. לא בבת אחת. הנשמה נכנסת אל האדם כל החיים שלו. אם זה תהליך כניסה. ואחר כך בעת הלידה, שכבר נעשה איש, כלומר גוף שלם, תינוק, אז נאמר איש וביתו, שהוא הגוף הנקרא בית עבור הנשמה. איש וביתו, עכשיו יש לו גוף. אתם רואים שהוא לקח את הפסוק בשמות, ועשה מזה דבר אחר לחלוטין. אבל בעצם זה אותו עניין. מי שמבין את התהליך של בריאת הוולד, של יצירת הוולד, הוא מבין את תהליך כניסה למצרים ויציאה משם. בוא נמשיך. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ככה כתוב בשמות, המלך החדש הוא היצר הרע, הנקרא מלך זקן וקטיל, הוא נקרא מלך, למה הוא נקרא חדש? כי כל יום הוא מתחדש על האדם בחזרה, כן? שוב ושוב, להשפיל אותו, להוריד אותו, תמיד האדם חושב שהוא יתפטר ממנו, כל יום בבוקר חדשים לבקרים, צריך רבה אמונתך, כי היצר הרע מתחדש כל יום. אז הוא נקרא מלך זקן וקצין, והוא בא על מצרים, כלומר על הגוף. אז ויקום מלך הדת על מצרים. מה זה אשר לא ידע את יוסף? ומלך זה נאמר עליו אשר לא ידע את יוסף, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר יוסף כאן זה רמז לקדוש ברוך הוא, והיצר הרע כביכול לא אכפת לו, אין לו קשר, הוא בא להפיל את האדם הזה. אז הוא לא מתעסק עם יוסף, עם קוצה ברכו. ומה עושה היצר הרע? ויאמר אל עמו, זה המשך הפסוק, כן? ויאמר אל עמו, בתורה זה פרעה, מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, מה הוא אומר אותו פרעה? כאן זה היצר הרע, שאין כוחות התומעה, הוא אומר לכוחות התומעה, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. לפי שרואה התגברות כוחות הנפש, הוא רואה שהילד הזה מתחיל להיבנות בתוך הגוף, כמו מלך מצרים שרואה את עם ישראל מתחיל להיבנות בתוך מצרים, ואז הוא מתחיל לפחד, הוא אומר, רגע, קורה פה משהו, יש תהליך פה, אני רואה שאם נמשיך ככה, עוד מעט, ואיך תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא השונאינו. למה שונאינו? כי ישראל מתנגד ליצר הרע, לכוחות הרע, אז הוא נוסף על שונאינו. ועלה מן הארץ, כלומר הוא יבלד, יסחרר מהכוחות שאנחנו באנו לתפוס אותו שם. ואיבן ערי משכנות לפרעו, אז מה הוא עושה? הוא אומר לכל הכוחות האלה, תבנו לי ערי משכנות. כלומר הוא משעבד אותם לכל מיני דברים, להרחיק אותם מהזהות הפנימית שלהם. כדוגמת הכלב הסוגר על הנשמה, ופרעו יש בו אותיות העורף. כלומר, אנחנו בתהליך שאם האדם לא מגלה, לא יוצא, לא מסתחרר ממצרים, הוא נבנה בפנים, אז עכשיו הוא אמור לתת משם, אז חז ושלום הוא הלך לאיבוד שם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא אותנו ממצרים, הרי אנחנו היינו בנינו, בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. עד היום, כך אנחנו אומרים בעבודה של פסח, נכון? למה? כי קשה מאוד להסתחרר משם. עוד פעם, איך מסתחררים? רק מי שזוכה להיקרא בני ישראל, זאת אומרת מי שנוגע בנשמה, בחלק הפנימי, ברובד הפנימי, כן, ששומע בעצם למשה. אז פה תזכחו שמשה זה סתם בן אדם, משה זה כמו הקול של הנשמה שבא לדבר עם דברים מאוד עיונים, מאוד פנימיים, ויש כמה חבר'ה ששומעים לו, יש אנשים שלא שומעים לו. מי שלא שומע למשה מת במצרים במכת חושך, מי ששומע על הקולות הפנימיים האלה, שהוא משה, משה הוא בא ממדרגה גבוהה מאוד, אז בעצם הוא יוצא ממצרים. לכן לא כולם יוצאים. מי שיצא זה מי ששמע למשה, מי ששמע לנשמה הפנימית. כן, משה, הנה הוא פה. נשמה זה אותי את משה, כן? אותו דבר. אנחנו לא בורחים, זה תמיד אותו עניין. ותיאורו הנפלא על דרך הרמת, מסביר לנו אריזל את הקושי לצאת ממצרים, והוא משווה זאת לקושי התפתחות נקודת החוכמה להיות קומה שלמה. ראש תוך תוף. אנחנו חייבים להגיע לקומה שלמה. ראש תוך תוף. הנה גוף אדם, ראש, הגוף שלו זה תוך, והרגליים שלו זה התוף. ראש תוך תוף. יש לזה כמובן שירות, אני לא נכנס עכשיו לעניין היותר של הקבלה, אבל זה חבד, חדש ונערי, למי שכבר יודע, אנחנו פה במשולשים, כן? קשר חוכמה ובינה, קשר גבורה ותפארת, כן, נצח חוד יסוד, כן, ונקודת המלכות. קשה מאוד לבנות קומה שלמה. רוב האנשים תקועים, במחשבה, פה, בראש. יש להם רצון טוב, מחשבה טובה, אבל קשה להם להוציא את המחשבה הזאת ולחיות אותה בגוף, בתוך החיים שלהם, בחיים. כן? אז מה קורה להם? הם תקועים פה. פה יש מעבר צר בין הראש לבין הגוף. המעבר הזה נקרא צוואר. אתם רואים שיש בו את הצר של מצרים. ואיך קוראים למלך ששולט על הצוואר? פרעה, זה אותיות העורף. כן? בדיוק פה. אז מה עושה פרעה? לא נותן לאדם
לתרגם את המחשבה שלו לביטוי מעשי
בחיים שלו.
בסדר?
בסדר.
פה אנחנו צריכים לעבור דרך המעבר הזה שהוא חשוב מאוד.
המעבר בין הראש העיגולי.
תשימו לב שהראש הוא עיגולי, זאת אומרת אין סוף אפשרויות. העיגול זה אין סוף, זה כמו נקודה.
המבטא את המכלול האפשרויות אל הגוף שהוא בסוד היושר, מורה על כיוון, כן? הוא מעבר קשה.
כלומר, פה זה כיוונים. תשימו לב, הגוף הוא ישר, הכל ביושר, אבל הראש הוא עגול. בעיגול קשה מאוד לתפוס משהו, אין אחיזה, זה כמו כדור, אתה לא יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, הכל אפשרי. כשאתה יורד לגוף יש כבר כיוונים, יש כבר דרך. אבל כדי לעבור מהאין סוף העיגולי אל הסוף היושר הביטוי, חלוש בעייתיות, תמיד.
כן, זה מונחים מאוד פנימיים בקבלה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו בין העיגולים ובין היושר, אבל כל העניינים האלה הם בנויים על אותו ציר. בחוש אנו רואים כי בין הראש לגוף נמצא הצוואר. ותשמו, כן הוא, מעבר צר וחשוך המורה על צמצום. שם מקומם של,
תשימו לב פה,
מי יש בצוואר, בגרון, כל האחראים על פרו. שר הטבחים, שר המשקים ושר האופים. כן, פה, מפה אנחנו שותים, מפה אנחנו אוכלים, מפה אנחנו נושמים, מפה הדם עובר. זאת אומרת, כל הרמז זה שר הטבחים, שר המשקים. כן, הברידים, כן, העורקים, הקנה והבטת, כן, כל העניין שמביא את כל האיברים לגילוי מן הראש לבין הגוף. אז פה פרעו הוא מלך, ויש לו שלושה שרים תחת ממלכתו. הכל רמזים. שר המשקים, שר האופים, כנגדם בצוואר, מקום הקנה והבשת, ועוד נראה לומר בשיעת הנשמיה. תשימו לב, שם המצאתי, כן, אותיות תומעה. כי שר המשקים, שר האופים ושר הצבחים זה ראשי תיבות תמה. כלומר, כל העניין פה זה לתמה, לא לאפשר לאדם לעבור. מה זה תומעה בעברית? תתמם, כן, ואותם. כלומר, לא לתת אפשרות לעבור. אדם תמה זה לא אדם מלוכלך, זה אדם שלא מאפשר לקודש להתגלות. אז הוא מתמה, אז הוא תמה, הוא אטום, כמו חדר אטום שלא, שום דבר לא נכנס. אז תדמד אותו תורה, גם לא נכנס.
כן, אתה צריך להפסיק את זה על העיקה.
כן.
בדיוק,
אנחנו עוד מעט נחזור לעיקה. בדיוק, זה אותו רחם, שם שמוציא את הכל. אבל מצד שני זה גם ברכה, כי רק בדבר הזה, דרך הדבר הזה, אתה נבנה. כן? רחם זה ביחיד, איך אומרים ברחמים? ברבים רחמים. כן, כלומר, הרחם זה רחמים מצד אחד, ומצד שני אתה אומר זהו תקוע שם בפנים. כן, יש מין סתירה פנימית. אבל זה הבניין, עוד מעט נבין קצת יותר קצת
נשמעים. מתחבר לעולם התשובה, זה הרחם למין,
נכון, נכון. זה כל העניין, תמיד תמיד לחזור אל הסורש. אדם הראשון...
אתה אמרת שפרעה הסביר את העם. שהרחם או הגוף מגביר את התאבלה.
בוודאי, בוודאי. למרות מה שהוא חושב, עם כל הקליפה שהוא רוצה לתת שם, הוא בעצם בונה את התאבלה. ואנחנו אסור לנו לפחד כשאנחנו רואים את אותו פרעו, ואנחנו אומרים, תראה, אם הוא איתי פה בתהליך ההסתכללות שלי, איך אני יכול לגדול? כלומר, כל תינוק בתוך, כל עובר בתוך הבטן שלי, מה שלא יכול לשאול את השאלה. אם אני פה כל כך קרוב ליסר הרע, יש רק דמים פה, יש רק תומעה, כן? איך נקרא המקום הזה של האישה? תבר. אז מה יגיד התינוק שם בפנים? אין אפשרות שלך ממקום כזה, נכון? ועובדה, משם יוצאים החיים. אז אתם רואים שיש סתירה, שהסתירה הזאת היא לא מובנת, אבל שם הקדוש ברוך הוא בונה. שם הקדוש ברוך הוא נותן את הצמצום שיגלה את התינוק. אבל אנחנו בעזרת השם נחזור לדברים ונבין קצת יותר. והנה, כל היסוד הישראלי מתגלה בשלבים של מחשבה, דיבור ומעשה. כלומר, כל דבר שמתחיל להתגלות בעולם ויוצא לאט לאט, הוא עובר בשלבים האלה. מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, שאם אני רוצה להגיד גם כן מה זה גלות מצרים, אפשר לומר בדרך אחרת, שזה גם כן מובא בזוהר, ושיעור בפני עצמו, שאי אפשר לדבר. כי אי אפשר לדבר. אדם שלא יודע לדבר, לא יכול לדבר, לא יכול לבטא את מה שהוא חושב בדיבור, גם זה סוג של גלות. כי הוא לא פותח. לכן במצרים כל הרפואה זה, כל המרבה לספר ביתיית מצרים, הרי זה משובח. מה זה הרי זה משובח? זה שדיבר, הוא מסתבח מדיבור שלו. כלומר, ככל שאתה מספר, ככל שאתה מדבר, אתה בעצם מוציא, מחצין את ההרגשה הפנימית החוסמת והחונקת אותך. אדם שלא יכול לדבר, הוא לא מסוגל לדבר, הוא תמיד נחנק בפנים, הוא בגלות. עד כדי כך שהזוהר כזה שאומר בפירוש, במצרים הדיבור היה בגלות. הדיבור נמצא בגלות. אף אחד לא יכול לדבר, גם משה רבנו, כל משה שהוא, אמר על עצמו, ואני ערל שפתיים. לא יכול לדבר, לא איש דברים אנוכי. זה עוד שיעור בפני עצמו. על כל פנים, אתם מבינים קצת יותר שגלות זה כל החסימות, לא חשוב איפה. איפה שאי אפשר לבטא, אי אפשר לפתוח, זה נקרא גלות. וכל המניעות לתהליך זה נקראות בתם מצרים. כל מה שמונע ממך מלהתגלות נקרא מצרים. אז יש לנו מלא 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 שלבים של מצריות.
לכאורה אתה מגיע במצב הזה.
נכון, פחות או יותר.
המחשבה היא הרבה יותר מדויקת וזכר מאשר הדיבור.
הפוך, לגמרי. המחשבה היא כל כך כללית.
היא לא מדויקת.
איך היא מדויקת? תגיד לי משהו עכשיו.
אתה חושב משהו.
מה אתה חושב? זה כללית שאתה חושב, נכון? אם אני עכשיו נותן לך, תחשוב נגיד על הרמב״ם. המחשבה שלך מדויקת או כללית מאוד? אל תחשוב הרבה, תגיד. עובדה, אתה לא יודע. כשאתה תתחיל לדבר ולהכין תיאור על הרמב״ם, מה זה להפוך להיות? הרבה יותר מצומצם, דהיינו הרבה יותר מדויק. הפוך בדיוק. כמה שזה יותר גבוה, אין דיוק. זה כל כך אין סופי, שאתה לא יכול אפילו להתחיל. למה הרי הקדוש לא כתב שום ספר לעצמו? כי זה כל כך כללי מה שהוא חושב, עד שהוא לא יכול לצמצם את המחשבה הזאת לכתב. ברגע שהוא שם את העת כדי לכתוב, הכל בא לו בבת אחת, מאיפה תתחיל? אז אין לזה דיוק, כלומר, יש את הדיוקים הכי גדולים שם, אבל זה כל כך גדול, כל כך רחב, אתה לא יכול שום דבר. אז הפוך, כשאתה מגדיר את הדברים ומצמצם אותם, לכאורה אתה סוגר אותם, אומרים לך לא. פה אתה מתחיל באמת לדבר ולהיות. תתאר לעצמך שעכשיו הגעתי לשיעור הזה, ואני באמת שעה וחצי שותק. מסתכל עליכם, כל אחד מסתכל בעיניים, ואני מסתכל על רבי דוד, ואני אומר לו, נו, אתה מבין את השיעור? אני אשאיר אותו בראש. כן? אז הוא אומר לי, טוב, אני מסתכל עליך, אבל יואל, אני לא שומע כלום, לא רואה כלום. אז אני אומר, טוב, אז אני עכשיו אצמצם את כל המחשבה שלי בדיבורים. אז מה יגיד לי? לא, אני לא רוצה צמצומים, אני רוצה את הכל. אני עובדה שבכל לא שמעת כלום. רק כשאני מתחיל לצמצם דווקא, ולבחור מילים כאלה ולא אחרות, דרך הצמצום פתאום אתה מתחיל להבין אותי. אתה מבין? כלומר, מצד אחד הצמצום הוא מצמצם, אבל רק בשביל זה, בזכות זה, אתה מבין משהו. בגלל שאני מגדיר.
זאת
אומרת,
תמיד ההבנה שלנו,
אם
אתה
יכול לצמצם
את זה,
אבל
אתה לא יכול לתפוס את האמת.
נכון, נכון. אנחנו רק מנסים לגלות את הרצון. את האמת אף פעם לא נוכל לגלות. האמת זה אלוהי. אנחנו רק בני אדם. אנחנו מתייחסים לא לאמת, אלא לרצונו יתברך. את האמת אי אפשר לגלות. כן, אנחנו נוטים לכיוונים, אבל מגלים רצון. לפי זה, הפתח שנפתח בגאולת מצרים הוא פתח שלעולם לא יסתדר שוב, וכל מה שיושפע מאז לכל הדורות יעבור דרך אותו הפתח תמיד. קרה משהו במצרים, צריכים להבין את זה מורי ורבותיי, קרה משהו במצרים שהוא חד פעמי ושייך לכל הדורות. נפתח משהו שם, הקדוש ברוך הוא פתח פתח שם ומאז הפתח הזה לא יסתדר אף פעם, נגמר, הוא תמיד נשאר פתוח. זה סוד גדול פה. ולמשל, ירידת המן, שהייתה אחרי זה, אחרי יציאת מצרים, וכל הופעת הצלב, ומתן תורה בסיני, הכל נעשה דרך אותו צינור של ישועה שנפתח שם במצרים. פעם אחת הקדוש ברוך הוא פתח את הפתח הזה של הקשר שלו בינו לבינינו, ומאז הפתח הזה הוא פתוח וכל השפע שנראה עד פה כל הדורות עובר רק בזכות הפתיחה הזאת שהייתה שם במצרים. וזהו שעניין מתן תורה סמוך ליציאת מצרים. ככתוב, בהוציאך את העם, כן? תעבדון את האלוהים על ההר הזה. למה יש סמיכות בין יציאת מצרים לבין מתן תורה? בגלל שהפתיחה שהייתה במצרים, היא מאפשרת את מתן תורה עוד 50 יום. אם לא הייתה הפתיחה הזאת, לא הייתה תופס בכלל מה זה תורה. דרך הפתח שהקדוש ברוך הוא פתח במצרים, משם ירד כל השפע עד סוף כל הדורות. ועד בכלל. ללמד, כי גם מתן תורה יבוא מכוח הפתיחה שהייתה ביציאת מצרים. לכן חשוב מאוד בחיים לפתוח. כן? תמיד יש את היחס הזה, אם תפתחו לי אני אפתח לכם, אתה תפתח כחודו של מחד, אני פותח לך כאולם, כפתח של פתחו של אולם. זאת אומרת, שהפתח הוא חייב להיות, תשימו לב איך מתחיל כל מאמר בזוהר הקדוש, פתח רבי שמעון, פתח רבי יוסי, פתח, כולם פותחים, מה יש להם כמה? כולם בעלי מפתחות? כן. הדבר הכי חשוב זה המפתח. איך פותחים? כי אחר כך כולם עוברים דרך הפתח הזה. לפעמים אתה לא מבין סוגיה, אתה יורד לרחוב, ואתה שומע שני ילדים מדברים ומגלים לך את הסוד שאתה מחכה לו כבר חודש ימים. איך יכול להיות דבר כזה? כי אתה פתחת על ידי הלימוד שלך, אפילו שלא גילית, פתחת את השער, ופתאום מתגלה לכל העולם אותו דבר. תשימו לב, אתם יושבים משיעור, פתאום אתם רואים מישהו שלמד אותו שיעור, ומישהו אחר שלמד אותו שיעור, והכל כאילו מתחבר לך. איך זה? כי מישהו אחד פתח את הפתח הזה, וממנו נובע, כן, כל השפע לכולם. זה חשוב מאוד. הפתח לכל הפתחים נפתח במתן, ביציאת מצרים. זה הפתח הראשון, ומאז הוא לא יסתגר לעולם. יש לנו הבטחה בזה, וכל השיעור עכשיו ילך על הכיוון הזה. כל היציאות, כל השחרורים, כל מה שיהיה, תמיד, הכל בא רק מהפתח הזה. זאת
אומרת, המצרים עצמם היו תקועים במצרים.
גם המצרים צריכים להשתחרר. אנחנו בינתיים עשינו רק חצי עבודה. הרי כתוב,
יציאת מצרים. בינתיים רק מצרים יצאו, אבל מצרים עוד לא יצאו.
הרי הם צריכים לתת יציאת מצרים. זה לא יציאת ממצרים. זה יציאת מצרים. כלומר, מי צריך לתת? מצרים. בינתיים עם ישראל יצא ממצרים, אבל מצרים עוד לא יצאו. כלומר, אומות העולם עדיין תקועות. כשנשחרר את אומות העולם מהכלא שלהם, אז כל העולם יגאל. בינתיים עשינו חצי עבודה, ולכן בתת מודע כל המצרים, שזה אומות העולם, כועסים עלינו, רק אנחנו יצאנו, והם עדיין תקועות.
זה מאמר
שלם בזוהר, אני מדבר רק על זה. ואנחנו צריכים לגאול את העולם, זה נקרא אור לגויים. איך אנחנו עושים את זה? לא על ידי שאנחנו שולחים שליחים לכל מיני מקומות בעולם, אלא שעם ישראל חוזר לארצו, ומארץ ישראל כי מציון תצא תורה ודבר השם לירושלים, בונים את בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העם. ואז אנחנו מנקים את כולם.
אז
כל העניין זה תמיד, כן, לעשות את כל מה שאפשר כדי לחיות את הדברים בשלמות, קומה שלמה. כלומר, אם יש לך בעיות עם הרגליים, כלומר בעיות לא רפואיות, כן? בעיות של מעשים, של ביטוי מעשי.
מה זה נגיד בין התוך לתוך?
אז בתוך זה עדיין במידה של הרגש. פה זה שכל. יש לך שכל, רגש ומעשים. כל עוד אתה לא יורד עד למעשה, עד לרגליים, אתה בורח מפה, אתה בסוד המרגלים. קשה להם להיכנס לארץ ישראל כי הם נקראים מרגלים, כי יש להם בעיה עם הרגליים. קשה להם להיכנס לארץ ישראל. זה סוד גדול כמובן, אנחנו לא מדברים סתם פיזית, כן? כשאתה לא יודע לבטא משהו במעשים שלך, אתה בגלות. ואז צריך לעזור לך, למצוא לך איזה משה, שיעזור לך לצאת ממצרים שלך.